התחלנו השבת את פרשת ויקרא, ספר ויקרא. ושבת, פרשת זכור. נתחיל בפרשת השבוע. ספר ויקרא, ספר הקורבנות. ספר עבודת השם, ספר ההתקרבות אל ריבונו של עולם. כל קורבן מבטא עוד איזה דרך של התקרבות לריבונו של עולם. קורבן עולה, זה הקורבן הראשון שהתורה מדברת עליו. קורבן שכולו עולה כליל לשם. והקורבן מבטא, עבודת הקורבן, היא מבטא בעצם את ה... הכוונה הפנימית שלנו באבינו את הקורבן הזה. לעלות כליל, להתקרב באופן שלם, מלא, כולנו, בכל המציאות שלנו, כל רמ"ח איברים ושס"ה גידים, להיות או מתקרבים אל ריבונו של עולם. לא להשאיר שום עבר שאיננו מקבל עליו עול מלכות שמיים. שום עבר שאיננו עושה רצונו של ריבונו של עולם. מהמוח והלב ועד הידיים והרגליים, כל האיברים כולם. כולם להעלות אותם כליל, להתכוון להעלות אותם כליל, להיות כולם מתבטלים לרצונו של ריבונו של עולם. להיות קרובים אל השם, להיות מוארים באור השם. ורחמנא ליבא באי. ולכן התורה אומרת, מי שיכול להביא קורבן מן הבקר, יביא מן הבקר. מי שאיננו יכול להביא מן הבקר, יביא מן הצאן. מי שאיננו יכול להביא מן הצאן, יביא מן העוף. וכל מי שמביא קורבן לפי מה שהוא יכול, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן כל מה שהוא יכול לתת. גם אם הוא הביא עוף, וגם אם הוא הביא מנחה, ולא יכול אפילו להביא עוף, ורק הביא קורבן מנחה, נפש כי תקריב, כאילו הקריב את נפשו. כי רחמנא ליבא באי, כי עיקר עבודה עניינה היא בעצם לבטא את הלב, האוהב את ריבונו של עולם, המבטל את עצמו כלפי ריבונו של עולם, המתקרב לריבונו של עולם. זה כל עניין הקורבנות. הזוהר אומר, עבדו את השם בשמחה ובו לפניו ברננה. צריך לעבוד את השם בשמחה. וכשאדם מביא קורבן חטאת, והוא מלא צער, אז זה שהוא נכשל בחטא, אמנם חטאת זה מביאים רק על שוגג, אבל גם על שוגג יש צער. אז יש אדם נכשל שלא במתכוון, ועשה אחת מכל חטאות השם אשר לא תעשנה. איך הוא יכול להיות בשמחה? איך הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה? הרי הוא בצער על מה שהוא עשה. הוא מבקש רחמים, הוא מביא קורבן, והוא מלא חרצה. אומר הזוהר, אמנם נכון שהמביא את הקורבן הוא נמצא בצער ובחרצה, אבל הכהן המקבל את הקורבן, והלוויים, השרים על הקורבנות, הם מקבלים את זה בשמחה, כי אדם שב אל השם, ועבודתם בשמחה, והם משלימים את העבודה של המביא את הקורבן. וכאן מתחברת ביחד העירה יחד עם השמחה, וכך העבודה נעשית שלימה. עבדו את השם בשמחה ובואו לפניו ברננה. דעו כי השם הוא אלוקים. כשתעבדו את השם בשמחה ו ברננה זה עבודת הלוויים שהם משמיעים קול בעבודתם. אז דעו כי השם הוא אלוקים. השם ממידת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. אז מתחברים שתי המידות ביחד. המופיע ריבונו של עולם בכל ההופעה, דעו כי השם הוא אלוקים. זה עבודת האדם שמביא קורבן, והוא מביא מתוך יראה, והכהנים והלוויים בשמחה וברננה. שואל הזוהר, אבל מה יהיה בזמן שאי אפשר להביא קורבנות? בזמן שבית המקדש חרב, ואדם הוא בצער כשהוא עושה תשובה, ואין צד אחר, זה הכהנים והלוויים, שהם נמצאים בשמחה, והם משלימים את העבודה. כאן צריך האדם בעצמו למצוא את הדרך איך לעבוד את השם בשני המובנים גם יחד. עבדו את השם בשמחה, מוסיף עוד איזה פירוש באיזה בחינה של כנסת ישראל. ואולי הכוונה, לכל אדם יש שני צדדים, צד אחד אישי, פרטי, וצד אחד הוא חלק מכללות האומה, מכלל ישראל. כלל ישראל ככלל הוא תמיד שלם, הוא לא חוטא. החטאים זה אצל היחידים, היחיד חוטא. והרב בורות התשובה אומר שכשהאדם חוטא, הוא עושה חיץ בינו ובין כללות ישראל. כי החטא מבדיל בין האדם היחיד ובין כללות האומה, שכללות האומה היא תמיד דבקה בריבונו של עולם. אם כן, עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בהתחברות לכללות האומה, שהיא למעלה מהפרטים, שהיא למעלה מהנפילות, שאין בה קלקולים. וכשעושים את החיבור הזה, יש כאן צד של שמחה. לעבוד את השם בשמחה, זה תנאי בשלמות עבודת השם. אי אפשר באופן אחר. אז הוא עוד מוסיף בפרשה הזאת, אדם כי יקריב מכם. למה כתוב אדם, לא כתוב איש? כי אדם מבטא את עניין השלימות. זכר ונקבה אברהם, ויקרא את שמם אדם. אדם שאיננו נשוי, הוא חצי אדם. רק אדם השלם, הוא יכול לעשות את העבודה השלימה. על אדם השלם יכולה לשרות השראה של שכינה. שלימות תנאי בעבודת השם נכונה ושלימה. ולא רק שוב פעם במובן הממשי, שזה כמובן גם כפשוטם של דברים, שהשלימות של האדם זה כשהוא נשוי, בעל משפחה, וזה שלימות של הופעה מציאותית. אבל אותו דבר יש גם בפנימיות, שאדם צריך להיות במצב כזה של שלימות פנימית. גם בתוך האדם בעצמו יש צד עליון שהוא בחינת האיש, וצד התחתון זה הגוף שהוא בחינת האישה, נשמה וגוף, שהם שניהם מרכיבים את האדם, וכך שלימותו של האדם. וכשיש שלימות בין שני החלקים, וכשהנשמה היא המולכת והמכוונת את הגוף, והגוף הוא עושה רצון הנשמה, אז יש שלימות שלימה של הופעה. יש שלימות, יש שמחה. יש שמחה, יש עבודת השם בצורה השלימה ביותר, הנכונה ביותר. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה שהקדוש ברוך הוא כשקרא למשה, זה היה בקול, לא היה בלחש, אבל רק משה שמע. למה לא שמעו אחרים? מנס כזה שהכל כל רגיל, כביכול, ורק משה שומע את הכל, ואחרים לא שומעים. יש מקום כאן להתבונן. כל השם, כל עליון, צריך להיות האוזן קרויה, ואז אדם שומע את דבר השם. בכל יום בת קול יוצאת מהחורף ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום יוצאת בת קול. מי שומע את הבת קול הזאת? היא יוצאת כדי שישמעו אותה. וכל יום ויום בת קול יוצאת מהחורף ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. תקשיבו, אוי להם לבריות. והתשובה, הבת קול הזאת זה משהו פנימי. אם אדם מתעורר ופתאום חושב שהוא צריך יותר להתקדם בעבודת השם, שהוא לא מספיק עושה כפי שהוא יכול לעשות, יותר לשקוד, יותר ללמוד בדבקות, יותר יראת השם, יש פה איזו התעוררות, משהו מעורר אותו. זה הבת קול. זאת הבת קול מעל חורב, מהחורב שהיא יוצאת, ושפתאום הלב שלו קלט אותה, והוא שומע. דבר השם, דבר עליון, משה רבינו שומע אותו. כשהקדוש ברוך הוא קורא אל משה, קורא לא רק למשה, הוא קורא לכל מי שבמדרגה של משה. רק צריך להיות במדרגה הזאת, כדי לשמוע. וככל מה שאדם מטה את אוזנו יותר, מקשיב יותר לדבר השם, מקשיב לתורה, הוא שומע יותר דברים. הוא שומע את ריבונו של עולם קורא אליו. הוא שומע את הקדוש ברוך הוא קורא מאוהל מועד, ממקור הקודש, בוא, תתקרב, תקשיב, תתעלה, תתרומם. בהמשך הפרשה, מדובר על קורבן עולה ויורד. על מה מביאים קורבן עולה ויורד? שלושה דברים. אחד מהם, על שבועת ביטוי. ונפש כי תשבע לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב. אומר נועם אלימלך, שבועה זה כוח של יצירה. אחיו השביע את כל ממלכה וממלכה לדעת עם איפה אליהו. מי שיכול להשביע, זאת אומרת שיש לו איזה שלטון, איזה כוח מיוחד במינו. נפש כי שווה לבטא בשפתיים להרע או להיטיב. מדובר כאן על תלמידי חכמים שיש להם כוח בפיהם לבטא בשפתיים, הוציא איזה שבועה, הוציא כוח פועל, כוח יוצר. ויש שתי דרכים בעבודת השם, להרע או להיטיב. פירוש הדבר, אם נפש כשווה להרע, זאת אומרת, הוא נשבע שהוא לא יאכל. להיטיב, שנשבע שיוכל. כלומר, הוא נשבע, התורה מתברת במקרה שעבר על שבועתו, כן? נפש כשווה יכולה להישבע נפש להרע, כלומר, להרע לעצמה, למנוע את עצמה ממאכלות מסוימים, או להיטיב, כן, לאכול. שתי דרכים בעבודת השם של הצדיקים. יש צדיקים שהם עובדים את השם על ידי סיגופים. הם מתענים, הם מונים מעצמם מאכלים, תענוגות העולם, ועל ידי זה הם מזדקחים ומתעלים, ועולים מעלה במדרגות הקודש, ואז כוח הדיבור שלהם, כוח הפעולה שלהם גדול, כתוצאה מההתקדשות שלהם בצורה הזאת של פרישות. ויש צדיקים שעובדים את השם בקידוש האוכל. הם אוכלים, הם נשבעים להיטיב, כלומר הם עובדים את השם עם כל הדברים הטובים שיש בעולם, ויודעים שהכל בא מאת השם, ושמחים בכל מה שיש בעולם, ולא מונעים מעצמם שום דבר, אלא מכוונים את ליבם ליהנות את כל הנאות האלה, לעשות רצונו של ריבונו של עולם. גם זו דרך כמובן של צדיקים, אולי זה דרך עוד יותר גדולה, עוד יותר קשה, כי להימנע מאכילה לשם שמיים יותר קל, כי הלב נוטה כן לאכול, ואדם מתאפק ולא אוכל, אז הוא יכול לכוון בזה יותר בקלות לשם שמיים. אבל לאכול לשם שמיים, ושהכוונה תהיה לא כוונה של תאווה, אלא לרומם את התאווה ולקדש אותה ולאכול באמת לשם שמיים. זאת מדרגה יותר גדולה. וזאת מדרגה של צדיקים שעל ידי זה יש להם כוח, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. שתי דרכים בעבודת השם. האוהב ישראל אמר על זה, חכמים ממה להרע ולהיטיב לא ידעו. יש צדיקים יודעים להרע, להתקדם בעבודת השם על ידי שהם מראים לעצמם, אבל להיטיב לעבודת השם בהטבה, לעבוד עם את הקדוש ברוך הוא עם מלאכם, זה לא ידעו. זה צריך כוח מיוחד, מדרגה מיוחדת של עבודת השם. זה עניינם של הימים האלה, ימי הפורים, שאנחנו מצווים לשמוח בהם שמחה גשמית, ולעשות בזה את עבודת השם. זאת מדרגה גדולה, מדרגה שצריך להיות ראויים לה. חכמים מצווים אותנו לעשות את זה גם לפני שאנחנו רואים, מפני שכל אחד יש לו התאמה לדבר הזה, ואנחנו צריכים בזה לכוון את עצמנו לעבוד את השם כמה שיותר, כמה לקדש את השמחה הזאת, שתהיה שמחה של אמונה, שמחה של עשיית רצונו של ריבונו של עולם. קראנו את פרשת זכור השבת. יש בקריאה הזאת שני מובנים. כלומר, פרקי דרבי אליעזר אומר שהמצווה לקרוא את פרשת זכור זה משל למה הדבר דומה למלך שהיה לו בוסטן גדול מלא פירות. הוא יושב על מרפסת בארמון ומסתכל על הבוסטן היפה, וכדי שלא ייכנסו זרים לכל מיני הפירות, הוא שם שם כלב גדול, מסוכן. והנה המלך רואה שאחד מאוהביו נכנס בלי רשות אל הגן ומנסה לקטוף פירות, והכלב מתנפל עליו, קורע לו את הבגדים ופוצע אותו. כל זה רואה המלך. כשבאו עבור של המלך אל המלך להיפגש עם המלך, אמר לו המלך, מה אני יכול לעשות? הכלב הזה טיפש, הוא לא יודע להבחין בין מי אוהב שלי, בין מי לא אוהב שלי. המלך רצה להראות לו שהוא ראה מה שהוא עשה דבר לא בסדר, שהוא נכנס שם לגן לקחת פירות ללא רשות, אבל לא רצה להליב אותו, אז הוא מדבר על הכלב. הוא אומר, הכלב הזה, כלב טיפש, כלב רע, לא מבחין בין זה. נו, ריבונו של עולם גם אומר לנו, הכלב הזה, המלך הזה, איזה כלב זה? מרושע כזה, לא יודע להבחין בין ישראל לבין אומות העולם? מתנפל על, על ישראל. ולמה הוא עשה את זה? מפני שבייסו מרפידים. מפני שרפו ידיהם מן התורה. מפני שאמרו, יש השם בקרבנו עם עין. אבל הקדוש ברוך הוא לא מזכיר להם את זה, הוא רק מזכיר להם את הכלב. אבל הם מבינים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב, לא רוצה להעליב את אוהבו, את אוהביו, את האהובים עליו, את ישראל. הווי אומר, שזיכרון עמלק זה זיכרון שהוא לא בא סתם. הוא בא מפני שאנחנו צריכים, זקוקים לתיקון. מפני שלא היינו כמו שצריך להיות, לא היינו מתוקנים. ולכן הוא בא. וחכמים אומרים לנו שהמלאק הזה הוא לא רק אומה מרושעת שצריך להחריט אותה. זה גם תוכן רוחני שמסתובב בעולם, שמתפשט בעולם, וגם מתפשט בליבם של אנשים, של אנשים מישראל. המלאקיות הזאת, ראשית גויים המלאק. מה זה הדבר הזה שצריך להחריט אומה? אין לה זכות קיום, צריך לבטל אותה. זה מפני שהיא ראשית. כי לא יכולה לקבל את עניינם של ישראל שהם ראשית. הם גם כן ראשית. כל האומות האחרות יכולות לקבל, כשיבינו, לעתיד לבוא, הם יבינו את עניינם של ישראל ויתבטלו כלפי ישראל. וירצו לקבל את ההשפעה של עם ישראל. אבל המלאק לא מסוגל. הוא ראשית. הוא חייב להיות בראש. הוא חייב לנהל. עם הרישות שלו. עם הרעה שלו. והוא לא יכול להשתנות. ועל כן אין אפשרות שיתגלה כבוד מלכות שמיים באופן המלא בלי להחריץ זרעו של המלאק. כל עוד שיש משהו מזרעו של המלאק ומהרעיונות של המלאק, אז אין הכיסא שלם. כי יד על כסי המלחמה להשם במלאק מדור דור. עד דורו של משיח. שאז תהיה המלחמה האחרונה של ביטול המלאק מכל וכל. וביטול המלאק מכל וכל זה גם ביטול אלה שנושאים את הדגל הזה של המלאק. אלה שרוצים להחריט את ישראל. האומה כאומה נעלמה כבר מן העולם. אין איזה עם שקוראים לו עמלק, אבל יש ממשיכים שלו. אלה אנשים, אלה העמים, ששמו להם למטרה להחריט את, לבטל את ישראל. ולדבוננו יש כאלה. יש להם, הם ממשיכים את, את הרעה הזאת, רוצים למחוק את שם ישראל מן העולם. זה, יש להם הנקודה השורשית הזאת שהיא צריכה להתבטל. בתוך ישראל, הנקודה הטעונה תיקון, זה מידות רעות. ושורש הכל זה הנטיות למחלוקות, הפירודים. וזה גם כן חלק ממצוות זכירת המלאק וחלק ממצוות התיקון שאנחנו צריכים לתקן בתוכנו את תיקוני המידות ובעיקר את לחפש תמיד את טובתם של כולם ולחפש את הדרך להיות מאוחדים. קראנו בהפטרה, שאול נשלח, שאול המלך, נשלח להילחם בעמלק ולהחריט את כולם, ושאול מרחם על הגג ועל הצאן. הוא הרג את כולם חוץ מאשר אחד. וכשבא שמואל ואומר לו, למה לא שמעת בקול השם? הוא אומר, שמעתי. עשיתי כמו שצוויתי. מה לא עשיתי? הלכתי והכרעתי את כל כולם. רק את הגג השארתי, וגם צון כדי להקריב קורבנות. רק. לרחם על הגג, זאת אומרת, 99.9% כן עשה שאול את מה שנצטווה. כמה היו המלאקים? אלפים? הרגו את כולם? רק אחד. אבל הוא עשה את זה מרחמנות. הוא עשה את זה מרחמנות. לרחם על אכזרים? לרחם על ראש הרשעים? אולי הוא עשה איתו שיקול שאפשר לעשות איתו שלום? ועל זה נתלה ממנו המלכות. כי המלך אסור שיהיה מרחם על אכזרים. זה לא רחמנות. לרחם על אכזרים זה אכזריות. זה הרי אכזריות מרושעת נורא. זה כאילו רחמנות. אבל זה לא רחמנות בכלל. זה אי התחשבות בכל אלה שהאכזרים רעים אליהם. זה מין הקמומיות כזאת. לרחם על אכזרים. לרחם צריכים לרחם על אלה שראויים לרחמים. ולהציל את כל אלה שראויים לרחמים על ידי הפגיעה באכזרים. וזאת רחמנות גדולה מאוד. כשמרחמים על מי שצריך לרחם, ומכים את מי שצריך להכות אותו מתוך רחמנות על כל השאר. זאת מידת הרחמים האמיתית. אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מהדברים הללו, מההפטרה הזאת, גם לענייננו אנו. אנחנו גם כן נמצאים במצב, מדינת ישראל נמצאת במצב כזה שהיא נלחמת ברשעים, שרוצים לבטל את קיומנו כאן, מכריזים על זה בריש גלי, שמחים על כל פגיעה בנו, ואין לרחם. אין לרחם על אנשים שכאלה. וצריך לדעת ללחום בהם מלחמת חורמה. שהם אומרים או אנחנו או הם. ואנחנו צריכים להגיד גם כן אותו דבר. אנחנו ולא הם. אני זוכר שאחרי מלחמת יום הכיפורים, באתי אל הרב צבי יהודה עם המפקד שהייתי רב צבאי ביחידה שלו. הוא נפל בשבי והיה המפקד הכי גבוה שנפל בשבי, הוא היה סגן אלוף. הוא שאל את הרב צבי יהודה, האם צריך למות ולא ליפול בשבי מפקד בצבא? הוא אמר, זה לא נוגע אליו, כי הוא לא הייתה לו סיטואציה, פתאום הוא נתפס, זה כאילו לא היה אפשרות שהוא יילחם עד הסוף. אבל כל פעם הוא שאל את הרב ציודה. אז הרב ציודה אמר לו, שאול? שאול ביקש למוטט אותו, שהוא לא ייפול ביד האויבים. נו שאול, כך הוא אמר. כלומר, כבוד ישראל לפעמים, אפילו צריך למסור את הנפש על כבוד ישראל. ואז הוא סיפר עוד סיפור, שהיו המאורעות ופרעות, והערבים התנפלו על יהודים והרגו יהודים. המצב בארץ היה מצב כזה, מצב קשה. באו אנשים, לחצו על הרב זצ"ל, הרב קוק, שהוא ילך לנציב העליון, והתבע ממנו שהוא יגן על היהודים. שהוא לא עושה מספיק. הוא צריך לתת יותר שמירה, ויותר להניש את הפורעים. הרב חשב שנכון לעשות את זה, אבל רצה שזה יהיה בהסכמה של הוועד הלאומי. ואז הוא שלח את הרב ציודה ועוד אחד להודיע לוועד הלאומי שהרב מתכונן ללכת. לא לבקש רשות, אבל שזה יהיה בידיעתם. הוא הלך לשם, הם הלכו לשם, ושם היה שיסקין, והוא סיפר שהוא שמע את הכוונה של הרב ללכת להתחנן אל הנציב העליון. אז הוא קם מלוא קומתו, שיסקין, ואמר שהרב לא ילך. זה לא כבוד ישראל להתחנן אצל הגויים. שלא ילך ולא יתבזה. אבל היה סכנות. ואולי היה מזה איזה תועלת. כבוד ישראל. לא להתחנן ולא לבקש רחמים. הם מבינים לבד. אם הם לא עושים, לא צריכים להתחנן אליהם את הדבר הזה. הוא סיפר את זה שוב פעם כסיפור. צריך לדעת לשמור על כבוד ישראל. פוגעים ביהודים. זה פגיעה בכבוד ישראל. צריך מיד להיות תגובה מצד כבוד ישראל. לא רק מצד הרתעה. לא רק מצד של למנוע שלא יעשו עוד פעם כדברים האלה, אלא מצד כבוד ישראל. איך יכול להיות שכבוד ישראל יהיה למרמס? ומשום מה, איזו חולשה גדולה בהנהגת המדינה, ואיננה מגיבה כפי שצריך להגיב כדי לשמור על עם ישראל בכל מקום, ובדרום, בצורה הכי מבזה ומשפילה. יהודים חוששים לגור בשדרות ובמקומות אחרים, מלאים פחד. איך אפשר לאפשר את זה? איך אפשר להשאיר את המצב יכול להישאר בצורה כזאת? מה זה, איזה מין רחמנות? רחמנות על אכזרים? אסור לפגוע בחפים מפשע? יש שם חפים מפשע? כל מי ששמח וכל מי שרוקד אחרי איזה קסם שנפל וחס וחלילה פגע, אז הוא חף מפשע? יש מושג כזה, חפים מפשע בעזה? אין שם חפים מפשע. זה כולם כאחד רוצים את רעתנו. הדברים שאנחנו אומרים לא נשמעים מספיק. זה מין תקופה כזאת של אסתר פנים. זה קורה, שיש אסתר פנים. אבל אנחנו לא בגלל זה צריכים להחליש את עמדותינו. אמנם שהעמדה הזאת עדיין היא לא המושלת בכיפה, אבל היא תהיה. אבל להכריז על זה ולהגיד לנו, אנחנו בתוכנו, לומר שכך צריך להיות הכיוון, שכך צריכה להיות שהמדינה לנהוג בתקיפות רמה, להקות את האויבים, וגם מצד כבוד ישראל, גם מצד ההרתעה. ולהוליך מהלך, שזה ענייננו עכשיו, לחזק את מדינת ישראל, שתחזיק בכל חלקי ארץ ישראל, להמשיך את תהליך הגאולה שריבונו שלם מוליך אותנו. גם בהסתר הפנים הזה אנחנו רואים את יד השם לטובה. אנחנו מתבוננים במוראות שירו בחודש אדר. היה אז הסתר פנים נורא, והגיע המצב לפחד של כליה של כל האומה כולה. ונגזרה גזרה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. וכשנגזרת גזרה כזאת, זה סימן שעומד להיות עכשיו מהפך גדול לטובה. לפני איזה הרה גדולה, בא הסתר פנים גדול מאוד. מרדכי בטוח שרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אין בזה ספק. אבל הוא פונה לאסתר, שהיא תהיה השליחה להציל. אמנם שרווח והצלה יעמוד ליהודים בוודאי, אבל היא תהיה שליחה. ולמה? יש מסבירים. כי היא מבית שאול, והיא צריכה לתקן את החולשה שהייתה בבית שאול. ועכשיו צריך לעשות לזה תיקון. השהיא תלך באומץ לב ותהיה שליחה להצלה. ואם לא, רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר, ממקומו של מרדכי היהודי, שהוא מבית יהודה, ושעניינו לנצח את ההמשכה של עמלק. ויש מקובלים שאומרים שהתפקיד של מרדכי היה לתקן את החטא של יעקב אבינו. יעקב, מרדכי הוא המשך של יעקב אבינו, והמן הרשע המשך של עשיו. ויעקב השתחווה לפני עשיו. צריך לעשות את זה תיקון. אז מרדכי לא יכרע ולא השתחווה, ובזה הוא תיקן את הקריאות וההשתחוויות שיעקב השתחווה. הוא בא תיקון. עניינו של אותו אדם לתקן את החטא הקדום. זאת אומרת, עניינם של ישראל להיות בבחינה הזאת לא יכרע ולא ישתחווה, לא להתכופף. למה כתוב בלשון עתיד? כי זה עניינו של כל המרדכיים בכל הדורות. לא יכרע, לא לכרוע ולא להשתחוות, לא להתבטל, לא לפגוע בכבודם של ישראל. כמובן, המציאות היום היא מאוד מאוד מורכבת. אם מישהו באופן אישי רוצה לעשות איזו פעולה כזאת, אין לה ערך ואין לה משמעות, כי הפעולה, פעולת השמירת כבוד ישראל, עניינה צריכה לעשות בגדול על ידי האומה הישראלית, על ידי ההנהגה של האומה הישראלית, לא שאחד יעשה איזו פעולה ואחר כך יקלקלו את כל המשמעות של הפעולה שלו ועוד יהיה מזה נזק. המחשש שמא אפילו מישהו יפעל, אז הפיות נסתמים ואי אפשר לדבר דברים של גבורה. אנחנו צריכים לדעת. כבוד ישראל צריך להחזיר אותו לתקנו. וזה עניינה של הממשלה. וזה יבוא על תיקונו. יש לנו, אנחנו נמצאים בתקופה של הסתר פנים, וזו תקופה של עיבור. הסתר פנים זה תקופה של עיבור. זה תקופה שמבחוץ לא רואים את ההתקדמות, ומבפנים משהו מתהווה, אבל בסתר. וצריך להסתיר אותו. למה? כי ההתפתחות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, והיא טרם בשלה כדי לצאת ולהתגלות, ואם היא תצא בטרם עת, אז היא לא תיתן את פעולותיה, היא לא תוכל לצאת מן הכוח אל הפועל בצורה השלימה. אז יש מצבים כאלה שיש הסתר פנים, ובפנים מתחיל להתפתח משהו. כך היה בזמן מרדכי ואסתר. הסתר פנים, הכנות לקראת בניין בית המקדש השני, יש איזה תהליך פנימי של שהולך ומתפתח והולך ומכין איזה מהלך גדול שהולך באומה, אבל המהלך הזה צריך להיות מוסתר בשלבים הראשונים כדי שלא יופרע, ואז מתגבר הרע ונושא את ראשו, וכאילו הוא הולך לפגוע ולעצור את המהלכים העומדים להתפתח, אבל הוא לא יכול לעצור, אי אפשר. זה גם המלאק הראשון רצה לעצור את התקדמותם של ישראל לכיוון הר סיני, למנוע את מתן תורה. גם אז היה הסתר פנים. גם אז ישראל שואלים מה יש בקרבנו, יש להם תהיות ושאלות. וזה מצב של הסתר פנים, לא רק הסתר פנים במובן זה שבאים זרים לפגוע בנו, אלא שאנחנו בתוכנו צריכים לבנות את הכוחות הפנימיים שלנו בצורה נכונה. גם עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה כזאת, תקופה של הסתר פנים מסוים, אני אומר מאוד מסוים, כי אנחנו בארץ ישראל, ולא כבר בין עמים אחרים, ויש לנו עצמאות מסוימת, והשינויים שחלו בעם ישראל מהמצב שלפני שהוקמה מדינת ישראל הם עצומים ונפלאים, אבל בתוך המצב המתקדם הזה יש גם כן הסתרות, וכאילו איזה מעצור במהלכים, אבל המעצור הזה הוא תמיד בא לפני שיש התפרצות גדולה. וכאילו יש איזו עצירה מפני שבעצם שלב מסוים כבר נסתיים, צריך לעבור לשלב חדש, ובין הפרקים, בין שלב לשלב, יש סתר המדרגה. זה המצב שאנחנו נמצאים בו במובן מסוים, אני אומר. כל הזמן אני מדגיש במובן מסוים. כי אם אנחנו מסתכלים בתוך הציבור הפנימי שלנו, אנחנו רואים כל הזמן התקדמות, כל הזמן התחזקות. אני יושב ורואה את פני התלמידים כאן, איזה בני תורה, איזה פנים, איזה שקידה, איזה דבקות בעבודת השם, והציבור הולך וגדל. פה בישיבה, במקומות אחרים, כל הזמן האיכות והכמות הולכים ועולים מעלה-מעלה. בכל מקום שאנחנו מסתכלים היום, לא רק במקומנו, כן? שמקומות החזקים, האיכותיים, אלא ציבור הדתי יותר גדל, יותר ניכר, יותר מורגש, יותר כיפות רואים. יותר בכנסת מתמלאים. יש תהליך כל הזמן של התחזקות. בתוך התהליך המתחזק הזה הוא צריך להיות מוסתר. אז כאילו, סידר לנו הקדוש ברוך הוא איך להסתיר את זה, סידר תקשורת מצוינת, שיודעת להסתיר את כל הדברים הטובים שיש. עושה את זה בכישרון מאוד גדול. וכאילו הכל מסובך, והכל רע, והכל קשה, וכו' וכו' וכו'. וכשאתה, כל הזמן, וכמובן התקשורת היא שולטת בתחושות, באווירה. כל האווירה היא אווירה כזאת של הכל קשיים. אין בתקשורת, ביומנים בערב, איזה בשורות, הצלחנו בזה, הצלחנו בזה. אין דבר כזה. יש רק בעיות. כל אחת בעיות, אין שום הצלחות. השקל יורד, הדולר עולה, הכל, הכל, הכל רע, הכל קשה. הכלכלה, הכל. זה סתר פנים גלוי, כן? רואים שזה מין משהו מלאכותי כזה, להסתיר את ההתקדמויות, וכנראה שלא יהיה עין הרע. זה המצב, והוא מבשר שגם האסתר הזה יסולק. אנחנו מקווים שאנחנו נעשה את כל המוטל עלינו כדי שהעיבור הזה יביא את הלידה הבריאה והשלימה, לא תרם זמן, ובאופן היותר שלם, ואז תבוא העת לידי של הגילוי של הטוב. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגביר חילים ולהרבות כוחות, מידות טובות, מעשים טובים, שקידת התורה, התעלות רוחנית, אהבת החברים, ראיית הטוב, עוצמות של אמונה, ובזה אנחנו יכולים לתרום את התרומה הכי גדולה שאפשר. יש לפנינו שבוע של פורים, ואני משוכנע שזה יכול להיות השבוע, שבוע של התרוממות מאוד גדולה, של לימוד בשמחה, באווירת הימים האלה, אבל שהאווירה הזאת תמלא את כל עבודת השם שלנו, שהתפילה מרוממת, שקידת התורה לא תתמעט אלא תגבר, כולל לימוד בפורים עצמו. אנחנו תמיד קבענו שיש סדר בליל פורים, וגם בבוקר קצת ללמוד קביעות של קביעת עתים. והשמחה צריכה להיות שמחה מאוזנת, לא לעבור את הגבולות. ראשית כל, בליל פורים אין מצווה להשתכר עד אלוידה. יש מצווה להרבות קצת, כתוב, בליל פורים, אבל לא עד אלוידה. יש כאלה שאצלהם זה מצחים, מאדרים בעד אלוידה, אני לא יודע. בליל פורים זה לא נכון לעשות את זה. זה אחר כך מפריע לקריאת המגילה בבוקר, לקיום מצוות היום. זה לא המצווה. וכל המטרה שלנו זה לקיים את המצווה. ביום כן, יש מצווה, אבל גם כן עד. ולא באופן כזה שאחר כך עוברים את הגבולות והשבת והשנה, אנחנו צריכים לעבור מהפורים לשבת. זה מעבר לא פשוט. שבת קודש, להתרומם, ולהמשיך את השמחה של פורים, ולעלות מדרגה לשבת קודש, שכבר אין שם דיני המצווה, וצריך לאכול סעודת שבת. אז אנחנו נהגנו בשנים הקודמות, אולי גם השנה, שאנחנו לא הספקנו להתחיל את הסעודה לפני, אחרי הצהריים, ואז כשהתחלנו את הסעודה, היא נמשכה משום מה, לתוך השבת, ועשינו קידוש באמצע הסעודה, פורס מפה ומקדש, ובלי ברכת הגפן כמובן, כי אנחנו היינו באמצע סעודת פורים, עשינו הגפן בבוקר. ואחר כך ביציאת הפת, בלי ברכת המוציא, כי אנחנו שוב פעם באמצע הסעודה. אבל פורס מפה ומקדש, וככה עוברים ממדרגה פורים לשבת קודש. אבל לעשות את זה באמת באופן הזה שמרומם. התפקיד של פורים זה שאנחנו ניקח אחר כך ממנו המשך של התרוממות הלאה. מי שעובר את הגבולות בפורים, אחר כך הראש כואב לו שבועיים, הוא יוצא מהמסלול, עד שהוא חוזר, לוקח כמה ימים לא טוב הדבר הזה. צריך להגיע למצב כזה שאחרי פורים נמצאים בגובה חדש. לא מבעיה מבחינת האחדות בין החברים, שזה בוודאי מה שקורה ובולט, אבל גם מבחינת האווירה הרוחנית והלימוד. ולעלות ממדרגה למדרגה, מפורים אנחנו מתקרבים לפסח, ואף אחד כבר לא יודע מה יהיה השנה בפסח. לפי כל הרמזים של חז"ל, לא מן הנמנע שבניסן תהיה הגאולה. אף אחד לא בטוח שהיא לא תהיה השנה. אז צריך לא להיות בלתי מוכנים. אם אנחנו לא בטוחים שלא תהיה, אז לא צריכים, אז אסור שהיה אדם לא יהיה מוכן. ואחר כך הוא יגיד, אם הייתי יודע, אז הייתי עושה הכנות אחרות לגמרי. אל תופתעים. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר, שנהיה מוכנים. ושנשמע את כל השופר, ונגיד, לזה חיכינו, אנחנו מוכנים. חזק ונתחזק, שיהיה לנו פורים שמח, ואחר כך המשך בפסח.